מטות מסי, מחילה, אז אני רואה שקטעיתי בדף מקורות, פרשת מטות מסי. אנחנו ברוך השם רגל אחת בסיום ספר במדבר, וכמובן המלחמות, אנחנו זוכים למלחמות ממש האחרונות שערב הכניסה לארץ ישראל, וכבר פה אנחנו רואים שההתנהלות היא שמשה רבנו לא יוצא למלחמת מדיין. משה רבנו אומר, יחלצו מאיתכם. משה רבנו קורא, מדבר השם על משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מעת המדיינים, מחר תאסף אל עמך. וחזל אומרים לנו, שאף על פי שמשה רבנו ידע, שאחרי הריגת אנשי מדיין, הוא צריך להאסף אל עמיו. זו המשימה האחרונה שלו. והוא יודע שכשהוא יהרוג את מדיין, זה אומר שהוא עכשיו צריך להיפטר מן העולם, אף על פי כן, הוא לא יתעצל בדבר, ומיד יתעסק בו. אבל מה הוא עושה? וידבר משה אל העם לאמור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא. אז אמנם הוא לא משתהה, הוא לא מתמאמה, אבל הוא דווקא פונה אל העם. הוא דווקא פונה אל העם, אל עם ישראל, ואומר להם, אתם תחלצו מאיתכם אנשים לצבא. למה הוא אומר את זה? אז לפני שנגיע לאור החיים, שאומר דברים מתוקים מאוד, למה דווקא עם ישראל צריך להיחלץ? נגיד דבר פשוט שאמרנו אותו כבר מספר הפעמים, וכל ספר במדבר מאפיין אותו. כל ספר במדבר עוסק בסוגיה וביחס במטוטלת הזאת בין משה לבין העם. מי תופס פיקוד? ומשה רבנו מבין שהוא הולך להאסף אל עמיו. בסוף פרשת פנחס האחרונה שקראנו, אנחנו יודעים שמשה שחרר את המושכות ואמר, יתפקוד אלוקי הרוחות הכל בשר, איש על העדה. אני מבין טוב מאוד שעם ישראל צריך לקחת את האחריות. ולאט לאט אותה מלחמות שהיו כל כך בידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אותה מלחמות שכשעם ישראל יצא ממצרים, משה ממש ניהל אותם. משה ממש הכריע אותם. אף על פי שבמלחמה ממלך הוא אמר, בחר לנו אנשים יהושע, הוא עדיין עומד על ההר ומנהל את המלחמה מבחינה ניסית. פה אנחנו כבר לא רואים דבר כזה. פה אנחנו רואים שהמלחמה היא ממש המלחמות, ממש מטבע הדברים, מה שיקרה בכניסה לארץ ישראל, זה ממש כבר דוגמה, רגע לפני הכניסה לארץ, זה כבר משה מעביר את המקל למלחמות לא הניסיות, אלא המלחמות המציאותיות, הפשוטות שהולכות ללוות אותנו. המלחמה של יהושע בן נון, כל המלחמות של כיבוש הארץ, זה ממש אנחנו רגל אחד, אנחנו יכולים לטעום פה אותם בתורה למלחמות הרלוונטיות לימינו. מראה אם אנחנו עומדים בקריאת ים סוף, שאנחנו נאמר לנו, השם ילחם לכם ואתם תחרשון, עם ישראל, עם של עבדים, ילד קטן, ממש תינוק, שההורה צריך לעמול בשבילו, כביכול, הזכות שבריך הוא מגונן עלינו בכנפיו, פה לאט לאט אנחנו משתחררים מהתלות, כביכול, באותו כוח ניסי עליון, ועם ישראל צריך לפעול את הפעולה. עם ישראל זה ממש דוגמה למלחמות שבהם אנחנו נמצאים, שבעיצומם אנחנו נמצאים, וזה זמן ראוי לעסוק בסוגיה, מהם המלחמות בישראל? מאיפה הן מגיעות? איך הן צריכות לעשות? מי מתגייס לצבא? מי נלחם בצבא? זה סוגיה שעוסקים בה הפוליטיקאים היום בימינו, אבל זו סוגיה שלא צריכה להיות אצל הפוליטיקאים, היא צריכה להיות בבית המדרש. ואולי כל הצרה הגדולה, שכאשר שואלים שאלה, אני פתחתי את הנושא בנושא מאוד ככה מסעיר, האם לגייס את לומדי התורה, בעד או נגד? וזה משפט שאני רוצה לצאת עליו חוצץ. מסיבה מאוד פשוטה. שהיום כל פוליטיקאי מתחיל, מאיפה הוא לוקח את הכוח שלו? הוא לוקח איזה ערך מסוים. הוא לא בא לעסוק כמה הוא במישור האמת. הוא בא לעשות לעצמו שם. לא אומר על כולם, חס ושלום. אבל כשמושגים מגיעים לפוליטיקה, הם מתחללים. הם מתחללים ועוברים במשמעותם, ולכן אנחנו צריכים לדפוק על השולחן, שנייה, ולעצור את הסוסים. האם כשאתה שואל, גיוס לומדי התורה, אתה בעד או נגד? תגיד לי, בעד או נגד? תגיד לי, תענה לי. זה עצמו הטעות. כי לקחת ערך אחד, ולסמא את העיניים, ולומר, האם אתה בעד או נגד הדבר הזה, זה אחיזת עיניים. זה שקר גדול. כמו שאמרנו עם קורח, שאתה לוקח ערך אחד ומוחק את כל הערכים, כולם קדושים, עכשיו, נכון? ככה אמרנו, עכשיו. אז אתה לוקח ערך אחד ואתה אומר, הוא הערך העליון, אין שקר יותר גדול מזה. אתה לא יכול לבוא גיוס התורה, לומדי התורה, בעד או נגד, זהו, זה, זה שקר, שם השקר, שם שקר תמון. אנחנו צריכים להוקיע את זה, אנחנו צריכים לברר את הסוגיה בבית המדרש, להבין מה היחס האמיתי בין לימוד התורה לבין גבורת המלחמה. צריכים לעצור את הסוסים האלה שדוארים וכל אחד מחפש, נו אז מה אתה, בעד או נגד, תענה לי. והרעיון שואל אותו, מה זה, מה? כן, אז אתה זה, אתה זה. ישר צובע בצבעים מאוד חדים, מאוד חותכים. זה לא נכון. זה לא אמיתי. זה שקר גדול לקחת את הצד הזה ולהגיד, זהו, מה שיש לנו בתורה זה גיוס וזהו. אז עכשיו, אם אתה נגד זה, אז אתה כבר חרדי, אתה כבר לא מדבר איתי, אתה כבר לא... אין לך מושג במדינה. זה לנתק, ערכינו אינם נפרדים. ערכה של כנסת ישראל איננה באיזה פרט זה עומד בגולת כנסת ישראל ותו לא. התורה היא חיינו, הקדוש ברוך הוא מפעם בקרבנו, וכשאל חי בקרבנו הוא נותן ממש ערך לכל פרט ופרט, כשהוא במקומו, כשהוא בפרופורציה הראויה לו. לכל יש תפקיד, לכל זמן ועת, לכל ערך. אבל מתוך תורתנו הקדושה אנחנו יכולים ללמוד מהו היחס בין תורתנו לבין המלחמה, גבורת המלחמה, שכמובן זה שתי ערכים עליונים, שתי ערכים קדושים. אנחנו לא יכולים לדבר עליהם כמנותקים אחד מהשני. אי אפשר לנתק אותם, הניתוק הוא השקר. להגיד או זה או זה, זה גזר הוא גם לי, גם לך לא יהיה. זאת האמא השקרנית, זאת שאומרת גזר. זאת שמנתקת ומפרידה ומסלפת ומבודדת את הדברים. זאת האמא השקרנית שאנחנו צריכים להגיד, עד כאן. אנחנו מדברים בבית המדרש, ובלי הסוגיות של האחרונים, נכון? לא להגיד למעשה, לא, אני לא רוצה להגיע למעשה, האם גיוס כן או לא, לא רוצה להגיע למעשה, לא. אני רוצה להתבונן בדבר, להתבונן בסוגיה, איך נכון להתבונן? ועם כל המשפט הפתיחה הזה, המפוצץ, גיוס בעד או נגד, זה היה חלק מהתעתוע. אנחנו לא כאלה ששואלים את השאלות האלה. אנחנו מתבוננים פנימה, להבין מה הערכים של כל הדברים, ומתוך כך אנחנו מנסים, שומה עלינו מעט, להתבונן על הדברים. כמובן, להוראה מעשית, אנחנו צריכים להיפגש עם גדולי התורה ולשאול אותם. כל אחד ישאל את רבו בעניין הזה, להוראה מעשית. אבל בעניין ההשקפתי, אנחנו חייבים להיות כאלה ששנייה לא מקשיבים ולא מסתמת עינינו מכל מה שרץ בתקשורת כערכים נפרדים. אנחנו צריכים לעצור את זה ולברך את הסוגיה בבית המדרש. אז אין פרשה יותר מתאימה מאשר הפרשה שלנו, פרשת מתות, שבה עם ישראל עוסק בסוגיה בתוך התורה, במלחמות, אבל במלחמות שהן מסוג המלחמות שאנחנו הולכים לחוות אותן במשך כל הדורות. מלחמות שהן כבר לא מלחמות ניסיות. מלחמות של יחלצו מאיתכם. משה רבנו נשאר במחנה. משה רבנו כבר לא משתתף במלחמה הזאת. הוא כבר יודע שאת המלחמה הזאת צריכים לנהל כנסת ישראל, ואף אחד אחר לא. לכן יחלצו מאיתכם. והנה, אנחנו מגיעים לסוגיה. יש לנו ארבע שיטות בחז"ל, כמה אנשים נשלחו למלחמה הזאת. התורה הקדושה אומרת לכאורה משהו מאוד פשוט. אומרת התורה, החלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. המשפט הזה הוא משפט מפתח. לא נקמה פרטית, לא נקמה הבא מתוך משהו כזה עצבני, משהו מתוך משהו רגעי כזה, ככאב פרטי. לא, זה סוגיה אלוקית, נקמת השם במדיין. מישהו פוגע בעם ישראל, הוא פוגע בריבונו של עולם. מישהו פוגע בכמה דרוזים בקצה של המדינה, בריבונות של עם ישראל, הוא פוגע בכנסת ישראל. הוא פוגע בריבונו של עולם, זה מלחמת השם. זה לא צחוק. וישמע כנעני מלך ערד, ואיש ממנו שבי, לקח שפחה כנענית, חזל אומרים, מיד וידר ישראל נדר למור. מה הוא נודר? אם נתון תיתן את העם הזה בידי, למי הוא פונה? לריבונו של עולם. מה? לקחו לך שפחה כנענית? תוותר, נו מה? שמה להיכנס למלחמות? הרי האינטרסים של כולם זה שלום ושלווה וכסף. בוא, תן להם כסף, הכל ייפטר. בוא, תן להם שלום, הכל ייפטר. איזה בוז, איזה בושה. מה זהו? כל העולם רק כסף? כל העולם רק נסגר בחדרי פוליטיקות? זהו? מה עם ערך של כנסת ישראל? מה עם ערך של ריבונו של עולם? מה הוא מופיע בעולם? מה עם ישראל רוצה להופיע בעולם? והאיש ממנו שבי, וידר ישראל נדר למור. זה הרגשה בריאה. נדר, בריא. פרשה שלנו. פרשת המתות. נדר, בריא. נדר שבמקום טוב. נודרים, וידר ישראל נדר למור. אם נתון תיתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם. ההתעוררות האלוקית הזאת לטובה, מקבעים אותה, נודרים נדר. זה המטרה של פרשת נדרים. ככה יצאנו ידי חובת התחילת הפרשה. פרשת נדרים. ומה עם ישראל עושה? אומר, אתם שוויתם לי שבי שפחה כנענית, אתם יצאתם על עם ישראל, אתם יצאתם על כנסת ישראל, אתם יצאתם על כול שבריחו ושכינתי. זהו. עכשיו זה מלחמת השם. נקמת השם במדיין. זה הסוגיה. כשמבינים את זה, כל הבלבולים נעלמים. אנחנו נלחמים מלחמת השם. לא שום דבר אחר. מלחמת השם. זו הסוגיה. הסוגיה היא זה קודש הבריך וקידוש השם בעולם. ואין פה מקום להומניטריות וכל מיני בלבולי מוח. למה? כי המלחמה היא פה זה על כבוד השם בעולם. על כבוד השם בעולם. וככל שאתה תהיה יותר רחמן בכבוד השם, אתה תהיה יותר אכזרי בכל התחומים. אתם יודעים, יש מדרש בילקוט שמעוני. ראיתי אותו, אני לא זוכר איפה מצאתי אותו, אני חייב למצוא אותו שוב. מדרש שאומר שדוד המלך היה יותר אכזרי משאול, ולכן הוא היה יותר רחמן משאול. אתם יודעים למה? כי דוד המלך שהתחילו איתו, מה הוא עשה? וימדדם בחבל, השכיב אותם ארצה, הרג אותם במקום. ושאול טיפה יותר רחמן. בגלל זה הוא יצא, היה צריך להתעסק במלחמות כל ימי חייו. אבל אחרי מלכות דוד יש שקט. גם כלפי האויבים שלך זה יהיה אכזרי לרחם עליהם. אתם שומעים מה אני אומר פה? אני לא אומר את המשפט המפורסם והידוע, כל המרחם על אכזרים סופו שיתחזר על רחמנים. זה פשוט, זה פשוט. זה פשוט, לא צריך להגיד, זה קלקול מוסרי הכי פשוט, רואים את זה בעין מי שמקלקל. אני לא אומר, אני אומר יותר מזה, שאם אתה לא מתחזר לאויב שלך, אז אתה מתחזר עוד יותר לאויב שלך. מי שרחמן על האויב, הוא בסוף צריך להרוג בו 10 חודשים, לפנות אותו מפה או משם. מי שיודע לדבר בשפה מאוד ברורה, הוא בסוף גם צריך להרוג פחות. אז גם את זה אני שם בסוגריים. אבל המלחמה היא על כבוד השם. נקמת השם במדיין. ואז עם ישראל נשלח. 1,000 למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא, וימסרו מאלפי ישראל 1,000 למטה, 12,000 חלוצי צבא. אוקיי, יש פה קצת עריכות דברים בפסוקים האלו, ובאמת חזל עומדים על זה. אז אנחנו הולכים לראות 4 שיטות בחזל, כמה נשלחו? מה הפשט? מה רש"י אומר? כמה נשלחו? 12,000. זה הפשט. 12,000. מה אתם אומרים? איזה 12 היו? יש לנו הרי 13 שבטים, אתם יודעים. 13 שבטים. כי כשאפרים ומנשה מקבלים נחלה, והם נהפכים להיות שבטים, אז אמרתי כמה פעמים, אני חושב, אמרתי את זה גם פה, שסוגיית אפרים ומנשה או לוי. זה תמיד או אפרים ומנשה או לוי, כי במהות זה מאוד מאוד מדויק. כי יוסף הוא כוח הריבוי בעם ישראל. הוא מוסיף אנשים, מגייר אנשים, והדגו לרוב בקרב הארץ. הוא זה שבן פורת יוסף, בן פורת עליה, אם לא שלטה בעינה, יש בו ריבוי וכמותיות. וגם הוא יודע לגייר, להוסיף אל עם ישראל עוד, עוד ועוד ועוד, ולכן הוא גם זוכה לשבט כפול. הוא אבן, הוא אב בן. הוא זוכה לשבט כפול. לוי לעומת זאת, הוא תמיד מנגן את הניגון האחר. את הניגון של הסגולה, לא של הריבוי. הסגולה דווקא הפוך. ויתם לי סגולה מכל העמים, תמיד בא לבטא את הצד הזה שעם ישראל אינם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. יוסף תמיד בא לבטא את כוח הריבוי, איך יש לנו שיג ושיח עם העמים, איך יש לנו שפה איתם, הוא מדבר ב-70 לשון, ויודע לדבר באומות העולם, ויודע לדבר בשפתם ולהתערבב איתם, והוא גם מרבה בתוך שבטים בתוך עם ישראל. הסוגיית מנשה או אפרים או לוי תמיד מעסיקה אותנו. כשאנחנו רואים 12 שבטים תמיד צריכים לבדוק. האם לוי נספר, ואז אפרים ומנשה הופכים להיות רק שבט יוסף, או שאפרים ומנשה מופיעים ואז לוי הולך. למשל בנחלות, חזל אומרים לנו, אפרים ומנשה מקבלים נחלה, אבל שבט לוי לא מקבל נחלה. מה הדין במלחמה הזאת? האם לוי היה במלחמה? 12,000. או לא? מה אתם אומרים? 12,000 סימן שלכאורה, גם לוי. אז מה עם 13? למה מאפרים ומנשה גם 1,000? אז באמת רשי אומר שגם לוי היה בתוך הפרה, גם לוי היה, וזה ספרי מפורש. מה זה כל מטות ישראל? מה זה לכל מטות ישראל? מה זה בא לרבות? גם שבט להבי, שבט לוי, אבל זה קריטי רבותיי, כי הגרא גורס להוציא שבט לוי. הגרא יש לו גרסה באותו ספרי, גרסה וממש מחלוקת, האם להביא שבט לוי או להוציא שבט לוי. רגע, אבל איך החשבון מסתדר? אם זה להביא שבט לוי, כמה צריך להיות לנו? 13,000. על זה כמה תירוצים ראים. ראיתי בפרדס יוסף שתי תירוצים. אומר פרדס יוסף, מה הבעיה? משבט לוי נלקחו 1,000, ממנשה ואפרים 500 ו-500. פשוט מאוד, זה המספר, זה תירוץ פשוט. תירוץ נוסף שהוא מביא אומר, לא, משבט לוי לא לקחו 1,000, לקחו כמה אנשים, וכיוון שזה לא היה כמות, לא סופרים אותם, כמו שהגמרא אמרה בדף יומי לא מזמן, כיוון שזה חצי שיעור, 16.5 ימה, אז כיוון דנפיש מחד וזוטר מתראי, אז לא מזכירים אותו, סליחה, נפיש פחות, זוטר מחד, לא מזכירים חצאים, לא מזכירים את זה, זה היחידות, לא מתעסקים בבודדים, אבל שבט לוי שלחו, הם שלחו, בודדים, אבל הם שלחו. טוב, אני כבר חומז, עוד מעט נגיע לדברים. אני לא רוצה להתייחס לדברים בצורה, בכזאת, לאט לאט אני רוצה לשמוע את הדברים. מחילה. אז אנחנו לאט לאט בונים את הדברים. לא, עכשיו הנה, הצלחנו את זה. לא, לא, אנחנו לא ניפול ברשת הזאת. אנחנו לא ניפול. אנחנו מתבוננים לאט לאט בדברים בצורה יסודית. אז קודם כל, כמה נשלחו? הפשט 12,000. רשי אומר 12,000. התורה אומרת 12,000. פשוט. אלא שאנחנו פה רואים בחזל עוד שלוש שיטות נוספות. השיטה הראשונה, כמו שאמרנו, 12,000, אבל הספרי כבר מביא, בואו תקראו ביחד את הספרי, כבר מביא שיטות אחרות מי נשלח לצבא. אומר הספרי, 1,000 למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא, 24,000 דברי רבי ישמעאל. לפי דעת רבי ישמעאל, היו פה 24. עכשיו זה מסביר, 1,000 למטה. לפי רבי ישמעאל, כמה נלחמו? 24,000. למה 24,000? תגידו לי אתם. מה קשור המספר 24,000? כנגד ה-24,000 שמתו במגפה. בגלל מדיין נלחמו, מתו 24,000. אותה נקמה עמוקה של 24,000, אנחנו רוצים לנקום עכשיו. 24,000 יבואו וינקמו ממדיין. זה מסביר מאוד, 1,000 למטה. אבל לפי זה התפקיד של כל ה-24,000 הוא, מה? להילחם. לפי רבי ישמעאל, 1,000 למטה, לשלחו לצבא. כלומר, 1,000 למטה, הכוונה 2,000 מכל מטה, סך הכל 24,000, נלחמים. ככה פשט לפי רבי ישמעאל. אוקיי, זו שיטה שנייה כבר שאנחנו רואים. שיטה שלישית, רבי עקיבא אומר, זה חוזר לשיטה הראשונה, מה? שנייה, רבי עקיבא אומר, 1,000 למטה, 12,000. רבי עקיבא אומר את השיטה הראשונה, הוא חוזר בעצם על השיטה הראשונה, הפשט 12,000. מה תלמוד אומר לכל מטות ישראל לצבא, להביא את שבטו של לוי. ופה מה שאמרתי לכם, הגרסה של הגרא היא פה, להוציא את שבט לוי. אז כלומר, מה כתוב לכל מטות ישראל? למה זה נאמר לכל מטות ישראל? מחלוקת פה לפי הגרסאות, לפי הספרי, פשט הספרי שלפנינו, זה להביא את שבט לוי, כולל שבט לוי, ואז מנשה ואפרים הוא כנראה 500 או 500, או ששבט לוי הוא קטן ומוזר, או שהכוונה להוציא את שבט לוי. ככה גורס הגר. טוב, עד כאן ראינו שתי שיטות, או 24 או 12. אומר הבעל הטורים, שימו לב שיטה שמעד מזכירה לנו את מקודם, אבל היא קצת שונה. אומר הבעל הטורים, כנגד 24,000 שהפילו מישראל. והפסוק מתחיל באלף, ומסיים באלף, א', כאילו לומר לך, שכולם היו להם לב אחד לאביהם שבשמיים. כבר רואים בבעל הטורים, הוא מצטט ממקום שהוא קצת אחרת. הוא הבין שה-24,000, אמנם לא כולם נלחמו. כנראה ש-20, למלמד שכולם היה לבם של אלוהים שבשמיים, הכוונה, גם אלה שנלחמים, 12,000 שנלחמים, וגם האלה שמה? שנשארים במקום אחר. בואו נראה מה המקום אחר, ועכשיו אנחנו מגיעים לעוד דעות במדרש. בואו נראה את המדרש תנחום. אלא אמר הקדוש ברוך הוא להם, הרייני ואתם, זיקו שלכם, מתבקשים שגרמו להזיק אתכם. אמר משה, ריבון האוילם, אם היינו הרילים מעובדי עבודה זרה או כופרים במצוות, לא היו שונאים אותנו, לא רודפים אחרינו, אלא בשביל תורה שנתת לנו. לכן הנקמה שלך הווי לתת נקמת השם במדיין. המדרש הזה, שמתי אותו את ההתחלה, לא הייתי צריך לשים אותו בשביל השיטות. אבל זה מדרש שצריך לצעוק אותו חזק. אתם שומעים מה כתוב פה? מוישה רבנו אומר, את כל מה שלא עלינו, אני אומר, חלקים מעם ישראל צועקים. די כבר, הקדוש ברוך הוא שלנו משגע. אם רק היה עוזב אותנו, אם רק התורה, אם רק הרב קוק היה מפסיק, אם רק לא היה, היה לנו פתרון טוב. אתם יודעים למה? הרב קוק סיבך אותנו. ככה הם אומרים. כי יש חרדים שישארו ברובעים שלהם, במאה שערים, בבני ברק, שישארו שם ברובע. יש אותנו, אנחנו הקמנו את המדינה, המדינה שלנו, מדינה חילונית. תשמע, אם נהיה מדינה חילונית, נהיה חלק מהחבר האירופי. תשמע, אנחנו נהיה מדינה למופת. יהיה פה מאוד נוח, מאוד כיף. לא יהיה פצעות, יהיה פה כלכלה טובה. אף אחד לא ייקח לנו את זה את הנטל. יהיה נטל שווה. יהיה כזה כיף. למה? הקדוש ברוך הוא מציק לנו. כלומר, מה הקדוש ברוך הוא מציק לנו? מה הכוונה? הם קוראים לזה הרב קוק, כי הרב קוק אומר, הקדוש ברוך הוא לא נמצא רק בגטו. לא נמצא רק במאה שערים. הוא נמצא ואומר איך לנהל את המדינה, את כל כנסת ישראל, זה חלק מהופעת השם. זה הצעקה של משה רבנו. משה רבנו, אילולי התורה, לא היו רודפים אותנו, לא היו מצרים לנו, לא היו משגעים אותנו. לכן, אבל מוישה לא אומר את זה בטרוניה. לכן אומר מוישה רבנו, אז ממילא כשהם נלחמים, על מה הם נלחמים? על השם ועל משיחו, אומר התהילים, אומר דוד המלך בתהילים. למה רגשו גויים ולאומים יאגוריק? התייצבו אוזני ארץ וכו'. על מה? על השם ועל משיחו. זה מה שהם רוצים. ננתקה ממנו מסורתנו, נשליך ממנו אבותינו, יושב בשמיים משחק. אדוני לג למו. אז ידבר אלמו בחרון הפו וכו', שם יבעלמו וכו'. דוד המלך אומר בתהילים, אתם לא מבינים את הסוגיה. הם רוצים על השם ועל משיחו. אתה מנסה להתנער, זה לא יעזור לך. זה אותו צורר, ימח שמו וזכרו, שאמר להם, לא משנה לכם כמה תתבוללו. אני נלחם בעל השם ועל משיחו, וזה קיים בכם, ב-DNA שלכם. אין לנתק את כנסת ישראל ממקורה. מקודשא בריך הוא. ולכן על מי שאנחנו נלחמים, זה על התורה, על הופעת השם. ולכן אומר מוישה רבנו, ריבונו של עולם, תנקום את נקמת השם במדיין. זה לא נקמה פרטית. אתה מבין על מה הם נלחמים? הם באים לעצר לשכינה, הם באים להרע לשכינה. זה מה שהם באים. לכן אתה, הקדוש ברוך הוא, תנקום את נקמת השם במדיין. אז כמה לוקחים? טוב. אז כמה לוקחים? אומר, אלף למטה, אלף למטה. יש אומרים, אלפיים מכל שבט ושבט שלח, ויש אומרים, ג' אלפים מכל שבט ושבט, י' ב' אלף חלוצי צבא, וי' ב' אלף לשמור הכלים, ועליהם הוא אומר, שינייך כעדר הקצובות, אותם שהם, למה? לשמור את הכלים, וי' ב' אלף לתפילה. ומניין שכך, כתיב אלף למטה, אלף למטה, הרי שני אלפים. וימסרו מאלפי ישראל. מהו וימסרו? שהם נמסרים זוגות זה לזה. שימו לב מה כתוב פה. כן, זה מה שכתוב פה. כתוב פה ככה, שיש 12 אלף, אלף למטה, עוד 12 אלף, אלף למטה. זה מלחמה. מה המלחמה? הכוונה, 12 אלף קרבים, 12 אלף תומכי לחימה, לשמור על הכלים. ואנחנו יודעים שויישם אותה דוד לחוק, חלק החלק יאכלו. כלומר, חלק היושבי, חלק החלק היושבי על הכלים, וכחלק היוצאים למלחמה. אותו דבר, 12,000, אותו תוספת סיכון לכולה. בסדר? 12,000, 12,000. אבל כל אלה, כל המערכת הזאת, נמסרה זוגות אל מי? אל 12,000 לומדי בית המדרש. אותם שעסוקים בתפילה. אותם אלה שנמצאים בבית המדרש ועוסקים בתפילה. אין נתק בעם ישראל. אין ערכים מפורדים. אי אפשר לשאול מה יותר חשוב, מה זה, מה זה. זה כבר שאלה לא נכונה. איך ליישם את זה בפועל זה לא התפקיד שלי. זה גם לא התפקיד שלנו. אבל קודם כל איך להתבונן על הדברים. קודם כל איך לראות את הקשר בין מלחמת, גבורתה של מלחמה, לבין גבורתה של תורה. גבורתה של תפילה. אין לנתק בין הדברים. אז פה יש לנו סך הכל 4 דעות. בואו נסכם אותן. דעה ראשונה, 12,000 איש. מלחמה. דעה שנייה, 24,000. אבל איזה 24,000? אפשרות אחת 24,000, מלחמה. אפשרות שנייה, 24,000, 12 ו-12. 12 להילחם, 12 לשמור את הכלים. אפשרות רביעית ואחרונה, 36,000. מה תפקידם? 12, 12, 12. 12 מלחמה, 12 לשמור את הכלים, ו-12 לתפילה. וכולם נמסרים זוגות אלו לאלו. אני לא עדיין לא הבנתי מה הכוונה, הפשע של המדרש, הכוונה האם הזוג, שהוא גם הכוונה קרבי והתומך לחימה, נמסרים לאחד שמתפלל על שתיהם. כאילו מסרים את השמות. אז כאילו צריך למסור שמות. נמסרו זוגות, כמו שאמרתי, יששכר וזבולון. צריך ממש יהיה לומד על כל חייל. על כל חייל שזה צריך מישהו שילחם את הגבורה הרוחנית שלו. מה? כי לב אחד, לב למד בית. נכון, לב אחד, עוד רגע אנחנו נראה את המילה למד בית, לא קשור, עוד מעט אנחנו נראה אותו. עוד, כן. לב אחד, למד וב זה לב עם למד וב. אבל עוד מעט נראה למד בית שקשור. שפת אמת, עוד רגע נראה. בסדר? אז בלב אחד, כולם מתפללים בישיבס להצלחת החיילים הקדושים. כל אחד יש לו את השם. אין לנתק במלחמה. אבל אני רוצה לומר ככה. שבעצם יש לנו 4 דרכות, הדרכות של חז"ל, מה היחס שבין התורה לבין הקדושה. אפשרות אחת, 12,000. מה קרה עם התורה? נעלמה לפי מן דאמר הזה, רבי עקיבא. מה? רבי עקיבא, זה שיטת רבי עקיבא. 12,000, לא צריך לומדי תורה שילמדו. מה, אתה חולק על רבי ישמעאל? לא צריך, מה? על מי הוא חולק? אלא שרבי עקיבא בא ואומר, רבותיי, ה-12,000, מי הם? הם האנשים הכי צדיקים בעם ישראל. הם בעצמם, המלחמה עצמה, בה נמצאת הקדושה. אתם יודעים, בתחילת המלחמה, היה כזה, הרבה הפצות כאלה, שאנשים מפיצים איזה משהו בוואטסאפ, וזה רץ כבר בוואטסאפ, כולם... אז היה משהו שתפס את עיני, שאני חושב שהוא נכון מאוד, אבל הוא לא נכון בכלל. אני אסביר מה אני מתכוון. שלוחי מצווה אינם ניזוקים. אמרו חלק מה... זה לא רוצה להגיד לכם, לא נעים להגיד. תשים מטבע של חצי שקל מתחת לנעל שלך, תגיד, המטבע הזה לצדקה. אני הולך, נלחם בעזה, חוזר, לשים את הכסף צדקה בבית, אתה שלוח מצווה. עכשיו, זה מאוד נכון! זה מאוד נכון, אבל זה שקר. למה זה שקר? כי האם אני שלוח מצווה בגלל החצי שקל? או שכשאני בא בקשרי המלחמה, אין לך שלוח מצווה יותר גדול מזה, נכון, תיקח איתך את החצי שקל, אין לי בעיה. אבל אל תחשוב שרק בגללו אתה לך שלוח מצווה. אוי, זה גבל, זה נורא והיום, מה פתאום? רק בגלל החצי שקל אתה שלוח מצווה. אני לא חולק על החצי שקל, חס ושלום, צדקה תציל ממוות. וצדקה הערך של העליון. אנחנו לא מדברים, מצדיקי הרבים, זה לא באים לחלוק. לא באים לחלוק על זה. באים רק לומר שחס ושלום לא יבינו בדבריך. שבלי זה אתה נמצא בצבא הבריטי. מה פתאום? אתה עסוק בהופעת כנסת ישראל בעולם. אתה עסוק במלחמת השם, בנקמת השם. אתה עסוק בדבר הכי עליון שכל גופך רמח איבריך ושסה גידיך נתונים בסכנת נפשות. נונסטופ, בלי סוף. למה להופיע את כבוד השם בעולם? יש לך שלוח מצווה יותר גדול מזה? אז צריך קצת פרופורציות בנקודה הזאת. אומר רבי עקיבא, 12,000 היו נקייה חטא, נקייה הדעת. מי כותב את זה? האור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש, שאנחנו שבוע בדיוק מהפטירה, שבוע ויום, מהיום הפטירה שלו, סמוך ונראה. אומר האור החיים הקדוש, אני קורא איתכם ביחד, להערכה סדר המלחמה, בסדר שבו יקיים דבר הנקמה אשר ציווה השם. לזה נתחכם. מי? משה. ולא רצה לבחור אנשים על ידי הזולת. אני הסברתי, למה יחלצו מאיתכם? הסברתי בהתחלה כי זה כל ספר במדבר, להעביר את המכה לכנסת ישראל. זה הסברנו, הסבר אחד. להעביר את המכה אל עם ישראל, הולך להיכנס לארץ ישראל, כבר לא יהיה ניסים. צריכים למסור להם שמלחמה ארצית. זה הסבר אחד. הסבר נוסף, אומר האור החיים הקדוש, אי אפשר לבחור על ידי הזולת, למה? כי מי יודע אנשים אשר לא חשבו מחשבות אבן ולא טעו במכשול אומה זו? כלומר, מי יודע מי אלה הצדיקים? מה זה אם מסרו מאיתכם אלף למטה? בחרו אותם בקפידה. למה בחרו אותם בקפידה? כי זה אנשים שצריכים להגיד שהם נקיי כפיים וברי לבב, שהם לא חטאו בחטא מדיין. הרי המלחמה של עם ישראל, מאיפה היא מתחילה? מלחמת גוליית? מה זה? שריון קסקסים ופלדה? חוזק פיזי? היא מתחילה ונגמרת ברוח. ברוח. בנקיות הדעת, בטהרה. לכן, כשבוחרים חיילים, את מי בוחרים? בחר לנו אנשים, בחר לנו, אומר המדרש, יראי חטא. אנשים זקים וברים. אומר האור החיים, זה גם פה. זה מה שכתוב פה. תבחר לנו אנשים שמה, לכן אתה, אני לא יכול לדעת. אומר מוישה רבנו, בחיים זולתך לא תוכל לדעת. אתה יודע אם היית זך ובר לבב. אתה יודע אם לא נפלת בחטא, בהרהור, עם בנות מדיין. לכן יחלצו מאיתכם, ויען אמר להם שיחלצו מהעדה, פירוש הם מעצמם. כל מי שיודע עצמו שהוא בר לבב ונקי כפיים, ימסר לחשבון האלף למטה. והוא מה שרמז בתיבת למור, מאמר הנעלם שהוא עניין נקיותם מחטא מדיין, להבחין בעצמו כל אחד ממסרים הוא נקי ובר. למור הכוונה שכל אחד יודע להעיד על עצמו. זה הכוונה. שכל אחד ידע להעיד על עצמו, אתם יחלצו מאיתכם, כל אחד יודע אם הוא נקי כפיים ובר לבב, מי יעלה בהר השם? מי יעלה להילחם לנו? מי שיעלה בהר השם, נקי כפיים ובר לבב, הוא יעלה להילחם. כי מלחמת ישראל היא קודם כל מלחמת דעות, מלחמת הרוח. ולכן אומר רבי עקיבא, זה לא סותר. 12,000 נבחרו, אבל איזה 12,000? 12,000 נקי הדת. 12,000 התיאורים, הם אלה שנבחרו. לכן זה הערה ראשונה, 12,000 זה שיטת רבי עקיבא. שיטה שנייה, 12,000, 24,000. לא 12,000, אלא 24,000. השיטה הזאת לכאורה אומרת כמו רבי עקיבא, את אותו רעיון, שבתוך הלוחמים עצמם צריכה להיות הגבורה. שיטה נוספת, שזה 24,000 מתחלקים לתומכי לחימה ו... לצבא, מדריכה אותנו, שתדע לך, מי שנלחם בפועל, הוא נלחם מכוח עם ישראל. אבל אני הרגתי את המחבל. ברור שאתה הרגת את המחבל. מכוח מה הרגת אותו? מכוח כנסת ישראל. לכן אין שום סברה לחלק בינך לבין היושב על הכלים. כי הרגת אותו מכוח כנסת ישראל? אתם יודעים שיש שאלה מפורסמת, שכולם שואלים, רגע, איך אפשר להילחם בצבא? הרי פיקוח נפש דוחה הכל. אם פיקוח נפש דוחה הכל, לא רשום שמצוות מלחמה היא דוחה פיקוח נפש. אז איך אתה מתגייס לצד? פיקוח נפש. איך אתה מתגייס לצד? פיקוח נפש. מה אתה מתגייס? יש הרבה סיכוי למות. אתה מתגייס לקרבי, אתה מתגייס ליחידה מובחרת, יש לך סיכוי למות. איך אתה מתגייס לצד? מה זה פיקוח נפש די רבים עדיף? מה זאת אומרת פיקוח נפש די רבים? לא הבנתי. אתה מוסר את הנפש שלך, אני מת, בשביל מצוות מלחמה. מי אמר לך שאתה תצליח להציל את הרבים? אולי לא תצליח. מה, כל סוגיה זה עכשיו רק אם אני הורג ומצליח להציל רבים?
שמעתי את הטיעון הזה מעבר
לכביש. נכון? הנה, אז מה אתה אומר לטיעון מעבר לכביש רבי מוטי? אז זה הרב קוק כבר אמר. הרב קוק... כתב בתשובה שבקשרי המלחמה אדם לא נידון לפי פרט. בקשרי המלחמה אנחנו נידונים כציבור. זה בכלל לא סוגיה של פיקוח נפש. לכן לא שייך להביא בכלל את אחד מהדברים האלה כמצווה שמוסרים עליה את הנפש. כשאדם נמצא במלחמה, המלחמה היא על דבר השם בעולם. המלחמה היא על כנסת ישראל. כל עם ישראל נידון דווקא בדבר הזה כאיש אחד בלב אחד. מתי עם ישראל נאמר עליו כאיש אחד בלב אחד?
מעמד הר סיני.
מתי מצרים נאמר עליהם כאיש אחד בלב אחד? כשהם רדפו אחרי עם ישראל. פחדו, לפעמים, מרוב הפחד, בגלל האומות שלנו, יש גם נוצר לב אחד. לב אחד. נוצר לנו, לפעמים אנחנו לא שמים, לא, לא שמים לב, אנחנו זוכים כבר תקופה ארוכה שכנסת ישראל נידונה כאיש אחד, כאיש אחד בלב אחד. כל החיילים הקדושים האלה הם רק גילוי של הדבר האדיר הזה. הם הצדיקים הקדושים האלה שמוסרים את נפשם, הם מגלים את זה. הם מגלים איך שעם ישראל הוא עם אחד, כחלק החלק, 24, 12 ו-12. אבל אז מגיע הקומה האחרונה, שמובד במדרש תנחומה, שזה 36, שהם נמסרים לתפילה, נמסרים זוגות אלו לאלו. וזאת לעולם על ישראל, אומר הנציב, שחרבן של ישראל היא חרב התורה. זאת חרבן של ישראל. זה הכוח וזה העוצמה. אתם יודעים, אני מלא בהירורים בתקופה האחרונה, על זה ש... אני תוהה לעצמי, מה חסר לנו? למה אנחנו לא מצליחים להכריע את האויב? למה זה? עכשיו יש הרבה פרשניות, כל אחד יכול להגיד. אבל אני חושב שאפשר לראות בחוש, שכשעם ישראל, הרוח שלו, חדור באמונה, ככל שהוא יודע יותר מה הוא רוצה, המשוואה היא פשוטה מאוד. המשוואה היא פשוטה. כלומר, מה שחסר לנו, זה לא עוד חיילים כמותית. הנקודה היא לא הגיוס של איזה חטיבה נוספת או משהו אחר. זה לא הנקודה. אתה יכול לגייס 1,000 חטיבות לעם שלא מכיר בערכו, בזכותו, בניצחון המוחלט שהוא אמור להופיע בעולם, בזה שבגויים לא התחשב. אם אתה מגייס עוד 10,000, זה לא יעזור לך. אתה צריך לעבור תודעה. אתה צריך לעבור מחשבה. אתה צריך להבין מה זה נקמת השם במדיין. על מה המלחמה אתה צריך להבין. לכן אי אפשר לנתק את התורה מבית, את המלחמה מבית המדרש. אי אפשר לנתק אותה במיוחד בבית מדרש. כמו בית מדרש שזכינו לו פה למטה. באמת שזה אכסניה, באמת זכות גדולה. בית מדרש שמחנך לתורה של גאולה. לתורה של גדלות, לתורה של באמת של, של, של עם ישראל וכנסת ישראל ותורת ישראל, זה דבר אחד. ואי אפשר לנתק בין הדבקים, אי אפשר לנתק בין הדברים האלה. זה דברים אחדים בידיך. אי אפשר לנתק ביניהם. ולכן אומר לנו המדרש, היו 36,000. כן, כל אחד נמסר לזוגות, כי אי אפשר לנתק את התורה מהצבא. אי אפשר לנתק את, את העולם הרוחני שלנו מעולם המלחמה. אי אפשר לנתק. על זה אלשיך הקדוש אומר. אומר אלשיך הקדוש, משה רצה להראות להם שהמלחמה היא מלחמה רוחנית. ולהראות להם שאין הערות ממית, אלא החטא ממית. מי שנלחם פה, זה מלחמת השם. לכן, כשנפלו לנו 24,000 איש, היה מצופה שהוא יאסוף 48,000. או כמות פי שתיים. לכן מסביר אלשיך הקדוש לפי שיטת הפשט, שזה 12, הוא בכוונה אסף חצי. הם הצליחו להפיל לנו 24,000. אם הם מצליחים להפיל, אם יש צבא שהצליח להפיל לך 24,000, לא משנה איך זה היה בדיוק, במגפה או בכולי, אז אתה צריך ליצור צבא ביותר גדול. לא, לא, בכוונה תיקחו חצי. 12,000. להראות שזה לא הכמות. זה התודעה. זה הרוח. זה מלחמת השם. להראות לנו על כן עשה יתחכם, יחלצו איתכם אנשים, יש חלוציך, אבל מה זה יחלצו מאיתכם? מה זה יחלצו מאיתכם? מסביר אלשיך הקדוש. תוציאו את הפנימיות שלכם. יש אנשים, איך הם מחלצים למלחמה? לוקחים נשק מהארון. זה חיצוני. אצל עם ישראל הנשק הוא בפנים. יחלצו מאיתכם, תוציאו את הנשק הפנימי שלכם. תוציאו את הכוח הפנימי, את כוח הצעקה, את כוח התפילה, את כוח הגבורה. תוציאו אותו. הוא מה שנותן כוח להסתער גם. זה מה שנותן כוח להסתער. אותו כוח, אותו ודאות, אותו גבורה. מהו הנשק? אנשים. יחלצו מתכם אנשים. אז אני קורא את זה מעל פה, אתם תראו, יכול לראות את זה בפנים. אנשים. מה זה אנשים? צדיקים. כל המקרא אנשים זה צדיקים, הצדקות שלכם. תבואו. יחלצו מתכם אנשים. תוציאו מתכם את האנשים שבכם. את החשיבות שבכם. זה שם חשיבות שבמקרא, את הצד הגבוה שלכם. תוציאו החוצה, עם זה תלחמו. זה אנשי חיל. זה אנשי חיל. פקודי החיל, קוראים להם פקודי החיל. כך הוא מסביר. מי שיש לו זכויות רבות זה חיל, זה אשת חיל. זה אנשי חיל. חיל זה אנשים שבאים בכוח הגבורה שלהם, הגבורה הרוחנית. תוציאו, החלצו מאיתכם. איזה מתיקות זאת. זה אומר העל שלך הקדוש. אומר השפת אמת, מביא מדרש. שינייך כעדר הקצובות שהביא אותו, מדרש הספרי בעצמו, שינייך עדר קצובות, התנחום, הסליחה, הביא אותו. מה זה שינייך כעדר הקצובות? מסביר השפת אמת. דרשו את זה על עניין מלחמת מדיין. שכולם מתאימות, מה זה שכולם מתאימות? מה הכוונה מתאימות? שלא הקדימו תפילין של ראש לתפילין של יד. מה? מה הקשר? מה זה לא להקדים לתפילין של ראש לתפילין של יד? כולם מתאימות ושקולה אין בהם. לסכל את הדברים, סכולה אין בהם. כאילו, מלשון לסכל, להחליף את המוקדם ואת המאוחר. אז הם לא סיכלו. סכולה אין בהם. שכולם מתאימות. לא הקדימו תפילין של ראש לתפילין של יד. מה זה להקדים תפילין של ראש לתפילין של יד? מה הפשט בדבר הזה? אתם יודעים, חזל אומרים שמי חוזר מאורחי המלחמה? כתוב, האיש הירא ורך הלבב. חזל אומרים, יש מחלוקת בתנאים, שם אני חושב שיטת רבי יוסי, כי מדומה אני לא זוכר בדיוק, אומר, הירא מעבירות שבידו. והגמרא שואלת, איזה עבירות יש לו בידו? שסח ודיבר בין תפילין של יד ותפילין של ראש. מה? למה זה הסוגיה? למה זה העבירה? לא מצאת העבירה יותר אחרת? משהו קצת יותר עסיסי? מה זה העבירה? דיבר בתפילין של יד ותפילין של ראש? לא מצאת העבירה אחרת להחזיר אותו מאורחי המלחמה? נו באמת. סך הכל היה איזה מה, משהו פתאום היה איזה... זה, מה זה לסוח תפילין של יד ותפילין של ראש? מה זה אומר השפת אמת שכולם מתאימות שלא הקדימו תפילין של ראש לתפילין של יד? מה היסוד בזה שזה כוחנו במלחמה? תפילין של יד זה כוח הזרוע. זה העוצמה. העוצמה הזאת כמובן מכוונת אל הלב, אל הצד הליבי, החי, התוסס, כוחות החיים. אבל כל כוחות החיים האלה הם יונקים ועולים לקראת הראש. עולים לקראת החיבור אל הרוחניות. עולים לקראת החיבור של מאיפה מגיעה המלחמה, מאיפה מגיע כוח הזרוע. מאיפה מגיעה אותה ההופעה הזאת? ולכן, מי שחס ושלום מדבר בתפילין של יד או תפילין של ראש, או שהוא מקדים תפילין של ראש לתפילין של יד, הוא בסך הכל אומר, להשם המלחמה, סליחה, השם, הוא יישאר בבית מדרש, אני אלחם. מה פתאום? מי שרואה ניתוק בין ההופעה האלוקית לבין הגבורה המלחמתית, אסור לו לצאת בצבא של עם ישראל. בצבא שכירי חרב הוא יכול לצאת, אין בעיה. אין בעיה, הלוחם הכי גיבור זה היה גוליאת של הפלישתים. אין בעיה, שיהיה. מצוין. נצח כנראה את כל קודמה. אין בעיה, בסדר גמור. אצל עם ישראל זה לא עובד. מי שלא מחבר תפילין של יד לתפילין של ראש, חוזר מאורחי המלחמה. מי שלא מאמין שכל גבורתנו במלחמה יונקת, עומדות היו רגלנו בשעריך ירושלים. מי שלא מאמין שעומדות היו רגלנו במלחמה, בזכות שערים מצוינים בהליכות, מי שלא מאמין, מי שמאמין בערכים מנותקים, אין מקומו פה. לא בצבא שלנו. בצבא שלנו נלחם מי שמאמין שהמלחמה היא על השם, על השם ועל משיחו. את נקמת השם במדיין. זה מי שנמסר מאיתכם. זה הנקיי דעת, ברי הלבב. אותם זכי הלב הם אלה שיכולים להילחם. אנחנו מברכים מפה את כל חיילינו הקדושים והתאורים, שבעזרת השם, בזכות מסירות הנפש שלהם, בזכות הזכות הלב שלהם, בזכות התארה שלהם, בזכות התארה, בזכות התורה שאנחנו לומדים פה ובכל ארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא יראינו נפלאות. לומר, בעזרת השם, לכל חיילינו ניצחון שלם, וידבר אויבינו, ידבר שונאינו תחתינו, ויעטרנו בכתר ישועה ועטרת ניצחון.